say, Solidos Oshashuoi, all the words of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום חמישי, י"ג באייר תש"פ, מסכת שבת, דף סמך ב'. אתם מאזינים לרדיו קולחי, המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם. זאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשמחה ובטוב לבב שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש, ונושאים את תפילתו של רבי נחוניה בן הקנה, תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת האור, ולא אל תאור תמה, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. לא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. פותחים בסייעת הדשמיה כהרגלנו, מאז פרשת יתרו, מאז עשרת הדיברות, עם מצווה אחת, מתוך תרי"ג המצוות שבתורה שבכתב. היום הזה, בו לומדים אנו את דף סמך ב' במסכת שבת, לומדים אנו על מצווה סמך ב' מן התרי"ג מצוות. שלא נחיה מכשפה אלא נמיתה, שנאמר מכשפה לא תחיה, ולאו דווקא מכשפה אלא כל מי שיעשה כישוף, אלא שדיבר ברגיל שאנשים כשפניות יותר מן האנשים. משורשי המצווה שידוע כי עניין הכישוף דבר רעד מאוד וגורם כמה תקלות לבני אדם, איני צריך להעריך בו שידועים הדברים, ועל כן הצטווינו לסלק מן העולם המשתדל בזה לפי שהוא בא כנגד חפץ השם, שהוא חפץ ביישובו ושהתנהג הכל בדרך הטבע שהוטבע בתחילת הבריאה, וזה בא לשנות הכל. ועניין הכישוף הוא לפי דעתי כן, שהשם ברוך הוא שם בתחילת הבריאה לכל דבר ודבר מדברי העולם טבע לפעול פעולתו טובה וישרה לטובת בני העולם אשר ברא, וציווה כל אחד לפעול פועלו למיניהו, כמו שכתוב בפרשת בראשית, למיניהו על הנבראים, וגם על כל אחד ואחד עם שיל כוח מלמעלה להכריחו על מעשהו, כמו שאמרו זיכרונם לברכה, ובראשית רבה אין לך עשב מלמטה, שאין לו מזל מלמעלה, שאומר לו גדל. ומלבד פעולתם שעושה כל אחד ואחד בטבעו, יש להם פעולה אחרת, בהתערבו מין מהם עם מין אחר, ובמלאכת התערובת יש בה צדדין שלא הורשו בני אדם להשתמש בהם. יודע אלוקים שסוף המעשה היוצא לבני אדם באותם צדדין, רע להם, ומפני זה מנעה מהם. וזה אומרם זיכרונם לברכה דרך כלל במסכת שבת בדף ט"ז, כל שיש בו משום רפואה אין בו משום דרכי האמורי, כלומר אין לאוסרו מפני צד כישוף אחר שיש תועלת בו מצוי בניסיון בהמת, אין זה מן הצדדים האסורים, כי לא נאסרו רק מצד הנזק שבהן. עוד יש בו אותם צדדי התערובת והתחבולות האסורות לעשות עניין אחר שנאסרו בעבורו, לפי שכוח אותו התערובות עולה כל כך שמבטל מפעולתו לפי שעה כוח המזל הממונה על שני המינים. והמשל על זה, כמו שאתה רואה שהמרכיב מין בשאינו מינו יחדשו לברו מין שלישי, נמצא שביטלה הרכבה כוח שניהם, ועל כן נמנענו מלעלות על רוחנו אף כי נעשה בידינו דבר שמראה בנו רצון להחליף דבר במעשה הקלע של אמות. ואפשר שיעלה בידינו מזה רמז משורשי כלאי זרעים ובהמה ושעטנז, ובמקומם נעריך בם בעזרת השם. וזהו שאמרו זיכרונם לברכה במסכת סנהדרין דף ט"ז, למה נקרא שמם כשפים שמכחישים פרמליה של מעלה ושל מטה, כלומר שכוחן עולה לפי שעה יותר מכוח הממונים עליהם. וראה כיוון דבריהם זיכרונם לברכה שאמרו פמליה של מעלה ולא אמרו גזירת מעלה, לפי שהשם ברוך הוא גזרו ורצה מתחילת הבריאה להיות הפעולה הזאת יוצאת מבין שניהם בהתערבם, ובו תוכחת מגולה לממונים עליהם. אבל אמרו שכוח הפמליה נכחש מכל מקום, ומי שקרבת שכלו באור פני המלך וכוח זכותו יעלה על כוח הממונים, לא יראה מהמעשה הזה והחשותיו, כמו שמצינו בגמרא במסכת שבת בדף פ"א, שאמר החכם אל המכשפה. בידיעת חילוק עניינים אלה, איזה תערובת הותר לנו ואין בו צד כישוף, ואיזו שיש בו צד כישוף ואסור בחוכמת הכישוף ידוע. אל תחשוב כי מלאכת הכישוף והשידים דבר אחד, שהרי בפירוש אמרו זיכרונם לברכה במסכת סנהדרין, בלהטיהם זה מעשה שידים, בלהטיהם זה מעשה כשפים. משמע מזה שעניין כישוף אפשר לעשות בלתי מעשה שידים, ואומנם גם אם השידים יעשו לפעמים אותם, ואותם השידים שמשתמשים בהם למלאכת הכישוף נקראים מלאכי חבלה, כך פירש רשי זיכרונו לברכה, לפי שעניין הכישוף לעולם אינו נעשה רק לחבל. ובפרטי דיני הכישוף בלאו דמחשף נעריך בו יותר בעזרת השם, כי שם מקומו שאין כאן אלא עזרת הדיין, כלומר, שלא נמחול להם אבל נמיתם. ונוהגת מצווה זו לעשות דין במחשפים בזכרים, כי להם יאות וניתן לעשות משפט, אבל לא לנקבות ודווקא בארץ ישראל, ובסמוכין ובבידין של 23, ובידין העובר עליה, אם יש בו כוח לעשות משפט עבר עליו זה מלבד שביטל מצוות עשה שהוא לעשות דין במחויבים דרך כלל, ואין בזה מלכות לפי שאין בו מעשה, וכל אף שאין בו מעשה, אין לו קין עליו חוץ מנשבע, וממר ומקלל חברו בשם. זוהי מצווה סמך ב' מתוך התרי"ג מצוות, מתוך ספר החינוך, וכעת בסייעתא דשמיא הגדולה אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, הדף היומי, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף סמך א' במסכת שבת. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה, מה טעם האיסור בסנדל יחידי? והתשובה, שמה יחשדו בו שנושא את השני בידו, שילעגו לו שנועל סנדל אחד ויבוא לו אורידו ולטלטלו. שאלה שנייה, כיצד ינהג ירא שמיים בנעילת נעליים? והתשובה, ינעל תחילה של ימין וינעל שמאל, יקשורת של שמאל ואחר כך יקשורת של ימין. שאלה שלישית, מה הסברה בהנהגה הזו? אומרים התוספות, משום שיש עדיפות לקשירה בשמאל תחילה שהוא כקשירת תפילין, אבל בלא קשירה ימין עדיפה. שאלה רביעית, האם נאסר לצאת בתפילין אף למאן דאמר ששבת זמן תפילין ומדוע? והתשובה, נאסר שמא יחלוץ ויבוא להוליך דלת עמוד ברשות הרבים. שאלה חמישית, באיזה קמאה מותר לצאת? והתשובה, קמאה של מומחה, ועל כן אם ריפה בו ג' פעמים מותר. והשאלה האחרונה על דף סמך א', האם מותר להיכנס בקמאה לבית הכיסא? התשובה, זה ספק, ואם זה מחופה בעור, ודאי מותר. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף סמך א', במסכת שבת. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית החי וראי אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע י' ג' באייר תשפ"א. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף סמך ב', במסכת שבת. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בסייעתא דשמיא, בדף סמך א' עמוד ב', 14 שורות מתחילת העמוד בנקודותיים, ומן המילים איבא אלו, כמעין יש בהן משום קדושה, או דילמה אין בהן משום קדושה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. בסוגיה שלפנינו בדף סמך א' עמוד ב', 14 שורות מתחילת העמוד, היא עוסקת בבירור דין הקדושה שיש בה קמאות שכתוב בהם פסוקים ושמות הקודש. איבא אלו, הסתפקו בני הישיבה כמעין שיש בהם שמות הקודש ופסוקים. האם יש בהם משום קדושה או דילמה, או שמה אין בהם משום קדושה? הצד שאין בהם משום קדושה הוא, מכיוון שלא נכתבו לשם קדושת השם, כך מסביר השפת אמת. מבררת הגמרא למה היא הלכתה, לגבי איזו הלכה יש נידון בספק הזה? אילה, אם האם נאמר שהנידון היה לגבי להצולינו מפני הדליקה, אם מותר להציל קמאות כדי שלא יישרפו בדליקה ולהוציאם בשבת לחצר שאינה מעורבת, שאם יש בהם קדושה מותר להצילם כשאר כתבי הקודש, ואם אין בהם קדושה אסור להצילם. שחכמים אסרו להוציא מבית לחצר שאינה מעורבת בעירוב חצרות, לעירובי חצרות פירושו שמניחים מזון השייך לכל בני החצר באחד הבתים שבחצר, ועל ידי זה חשובים הבתים והחצר כרשות אחת מעורבת, אבל התירו להציל לשם כתבי הקודש מפני הדליקה, כמו שנלמד לקמן בדף קט"ו, כל כתבי הקודש מצילין אותם מפני הדליקה, אבל שאר דברים אסרו להציל מפני הדליקה אפילו לחצר מעורבת, כי חששו שאם נתיר לו להציל יבוא לחבות את הדליקה, כמבואר בגמרא לקמן בדף קט"ז. דוחה הגמרא ואומרת שלא ייתכן שלגבי זה יש נידון אם יש קדושה בקמאות. תשמע בו ותשמע דין זה המפורש בברייתא להלן בדף קט"ו עמוד ב', הברכות שתקנו חכמים לאומרם בתפילה וכתבום כדי לקרוע ברכות מתוך הכתב, וכן הקמאין, אף על פי שיש בהם אותיות של שם השם, והוא הדין אם כתוב בהם שם השם בשלימות, ונקטה הברייתא אותיות של שם מפני שהרגילות היא לכתוב בקמאות אותיות, והרפואה נעשית על ידי צירופי אותיות מן השמות הקדושים, אומר הריטב"א, ופסוקים מעניינות מפרשיות הרבה שבתורה, בברכות כגון 9 של ראש השנה שיש בהם פסוקים של מלכויות, זיכרונות ושופרות, ובקמאין כגון שכותבים בהם את המקראות של רפואה כל המחלה, אשר שמתי במצרים לא אשים עליך ולא תירא מפחד לילה, אין מצילים אותם בשבת מפני הדליקה, אלא מניחים אותם ונשרפים במקומן. הרי לנו ברייתא מפורשת שאין מצילים קמאות מפני הדליקה, ואם כן ודאי שבני הישיבה לא יסתפקו לעניין הזה. והטעם שאסור להצילה מבואר בראשונים, שהוא מפני שיש איסור לכתוב פסוקים שלא בספר תורה, כמבואר במסכת גיטין בדף סמך, וכן תפילות וברכות, חכמים תקנו לומר אותם בעל פה כדי שיכוון דעתו, ולא ישתבש מחמת התיבות שאינו מכיר. וכיוון שאסור לכותבם, אסרו להצילם כדי שלא יכתבום. וכמבואר בגמרא לקמן בדף קט"ו, לגבי כל דבר שאסור לכותבו שאסור להצילו, מפני שלא ניתן לקרות בו, ולפי זה כתבו, שאין דין זה נוהג אלא בזמן הגמרא שלא היו כותבים פסוקים וברכות והיו מתפללים ולומדים בעל פה. אבל בזמן הזה שמחמת השכחה נהגו לכתוב את כל התורה שבעל פה וגם את הברכות, מטעם עת לעשות להשם הפרו תורתך, כמה מבואר במסכת גיטין, חזר דינם להיות כשאר כתבי הקודש, וכן מצילים אותם מפני הדליקה. אבל לגבי קמאות כתבו הרמב"ן והרשב"א, שאין מצילים אותם גם בזמן הזה, והטעם, משום שלגבי קמאות לא שייך לחלק בין זמן הגמרא לזמן הזה ולומר, שבזמן הזה הותר לכתוב קמאות עם פסוקים יותר מאשר בזמן הגמרא. ומפני זה כותב הרשב"א שאכן אסור לכתוב פסוקים בקמאות, שהרי הם כשורפי תורה, מפני שאם תבוא עליהם דליקה בשבת יהיה אסור להצילם. וכמו שאמרו בסוגיה להלן, שם לגבי שאר כתבי הקודש אין מצילים אותם מפני הדליקה, שמי שכותב אותם הרי הוא בכלל שורפי תורה. אבל הטור באורח חיים סימן שין למדלת כותב, שבזמן הזה מצילים גם ברכות וגם קמאות. ומבאר הבית יוסף, שכיוון שהתירו לכתוב ברכות ותפילות, התירו גם קמאות. והבא חיווי דברי המהרש"ל, שאיסור הצלת הקמאות אינו רק מפני שלא ניתנו להיכתב, אלא מפני שאינם בכלל כתבי הקודש ואינם אלא כתכשיטים. ולכן אסור אף בזמן הזה. והשולחן ערוך הביא את שתי הדעות, האם מותר להציל קמאות בזמן הזה. והמשנה ברורה מביא את הדעה האוסרת, אבל מביא גם את דברי הפרי מגדים שכל זה, כשאין בקמי השם השם אלא רק פסוקים, אבל כשיש בהם שם השם, ייתכן שמצילים אותם. ורבינו פרחיה כתב שהטעם שאסור לכתוב פסוקים בקמאות זה מפני שאסור להתרפות בדברי תורה, כאמור במסכת שבועות דף ט"ו עמוד ב'. ולכך אין מצילים אותם מן הדליקה כדי שיהיה אבון האיש הכותבם חמור, שנקרא שורפי תורה. ועל ידי זה ימנע מלכותבם. והוא מוסיף שאין ללמוד יותר לכתוב ולהתרפא בקמאות, שיש בהם פסוקים מסוגייתנו שדנה בדין הקמאות, שיש בהם פסוקים ממותר לצאת בהם בשבת, שלכאורה מוכח מזה, שביום חול מותר לכתוב ולצאת בהם, אין להוכיח, לפי שבסוגייתנו מדובר באדם שעבר על האיסור וכתבם, וכן עבר אדם אחר ויצא בהם, ולא דנו כאן על לגבי דין הוצאתם בשבת. אבל הרשב"א כתב שיש חילוק בין קמאות שיש בהם שמות לקמאות שיש בהם פסוקים. קמאות שיש בהם שמות מותר לכותבם ולהתרפות בהם, שכן מבואר בסוגייתנו, שיוצאים בקמי המומחה בשבת וכל שכן בחול. ושנינו בברייתא לאל בין חולה שיש בו סכנה, בין חולה שאין בו סכנה. ולא שכבר נכפה, שלא עלינו הוא כבר חולה, אלא כדי שלא ייקפה, כדי שלא ייפול לחולי. אבל לגבי קמאות שיש בהם פסוקים, כותב הרשב"א לחלק בין להגן מחולי שלא יבוא עליו שמותר, לבין אם הוא חולה כבר ורוצה להתרפות מהחולי על ידי הקמי עם הפסוקים, שאסור לעשות כן. כמה מבואר במסכת שבועות שאמרו להגן שייני. להגן זה שונה ומותר. כך פוסק השולחן ערוך ביורה דעה סימן קוף עין תת סעיף יוד בית, שאם יש בו פסוקים אסור להתרפות בו, אבל להגן שלא יחלה מותר, אם יש בו רק שמות מותר להתרפות. ותוספות במסכת שבועות כתבו שחולה שיש בו סכנה ודאי מותר לו להתרפות גם בפסוקים. חוזרים אל הגמרא שמנסה לפרש שהנידון והספק של בני הישיבה, האם קמאין שיש בהם שמות הקודש ופסוקים יש בהם קדושה או אין בהם קדושה, זה לגבי דין אחר. אלא אומרת הגמרא, נידון בספק זהו לעניין אם הקמאות טעונים גניזה בקרקע לאחר שבלו או לא. שאם יש בהם קדושה טעונים גניזה, ואם אין בהם קדושה אינם טעונים גניזה, וניתם להניחם במקום הפקר. וגם כשגונזים בקרקע צריך להכניסם בתוך כדי חרס כדין ספר תורה שבלה, שנאמר במסכת מגילה דף חבב עמוד ב', יש להכניסו לכדי חרס כדי שיעמוד ימים רבים. גם את זה דוחה הגמרא ואומרת תשמע, בואו שמע ראיה על הדין הזה מברייתא ששנינו. היה כתוב שם השם על ידות הכלים, על בית היד שבו אוחזים את הכלי, וכן אם היה כתוב על קרעי המיטה, יגוד יחתוך את מקום השם ויגנזנו, ולאחר מכן יכול להשתמש בהם תשמיש חול. וקמאות אלו שיש בהם ודאי שמות, אינם פחותים מידות כלים וקרעי המיטה, ובוודאי טעונים גניזה. ואם כן, אין לומר שלעניין דין זה יסתפקו בני הישיבה, כי על כך נאמר במפורש שזה טעון גניזה. מסיקה הגמרא אל הנידון ספיקם היה לעניין להיכנס בהם בבית הכיסא. מהו הדין? האם יש בהם קדושה ואסיר ואסור להיכנס עמם לבית הכיסא או דילמה, או שמא אין בהם קדושה ושרי ומותר להיכנס עמם לבית הכיסא? נסה הגמרא לפשוט את הספק ממשנתנו תשמע, בו הושמע ראיה לספק הזה שנינו במשנתנו לאל בדף סמך עמוד א', ולא יצא בשבת בקמיה בזמן שאינו מן המומחה. מדויק מכך, אבל בקמיה מן המומחה נפיק יוצא בו בשבת. והיא אמרת אם תאמר קמאין יש בהם משום קדושה ואסור להיכנס בהם לבית הכיסא, למה לא אסרו חכמים לצאת בהם? הרי זימנין דמצטריך לבית הכיסא, פעמים שיהיה צריך להיכנס לבית הכיסא לעשות צרכה, ויהיה צריך להסיר מעל גופו את הקמאה, ויש לחשוש שישכח, ואת אליטו ינאו, ויבוא להביאו ולטלטלו בידו 400 ברשות הרבים, לפי שסתם בתי כיסאות שלהם בשדות היו, אלא בהכרח שאין בהם קדושה ומותר להיכנס בהם לבית הכיסא. דוחה הגמרא את ההוכחה ואומרת לעולם ייתכן שאסור להיכנס בהם לבית הכיסא. ואכן משום כך אסור לצאת בהם בשבת. מה שמדויק ממשנתנו שמותר לצאת בקמיה מן המומחה, אך במאי עסקינן כאן במשנה במה מדובר בקמיה של עיקרין. בקמיה היה עשוי משורשי סממנים ואינו של כתב, שבו ודאי מותר להיכנס לבית הכיסא, ורק בקמיה זה התירו לצאת בשבת. מקשה הגמרא על הדחייה הזו, והתניא הרי בפירוש שנינו בברית על האל בדף סמך א' עמוד א', אחד קמיה של כתב ואחד קמיה של עיקרין מותרים לצאת בהם בשבת. אם כן חוזרת ההוכחה למקומה, שלכאורה בקמאים אין קדושה, אלא מנסה הגמרא לדחות באופן אחר לעולם אסור להיכנס בהם לבית הכיסא ואסור לצאת בהם בשבת, מה שיתירה משנתנו אחר במאי עסקינן, בחולה שיש בו סכנה אם יסיר את הקמיה מעליו אפילו לזמן מועט, ודווקא הוא מותר לצאת בהם. שהרי לחולה שיש בו סכנה ודאי מותר להיכנס בהם בבית הכיסא משום פיקוח נפש, ושוב אין לחוש שמה יבוא לאווירו ברשות הרבים. אבל חולה שאם יסירנו לזמן מועט לא יבוא לכלל סכנה, יש לאסור לצאת עם הקמיה מחשש שיבוא להסירנו, ואף שבעיקר ההליכה עם הקמיה יש צורך של פיקוח נפש, מכל מקום כיוון שיכול להישב בביתו ולא ללכת לרשות הרבים, אין להתיר זאת משום פיקוח נפש. כך מסביר השפת אמת. מקשה הגמרא גם על הדחייה הזו, והתניא הרי בברייתא לאל שנינו בפירוש, אחד חולה שיש בו סכנה ואחד חולה שאין בו סכנה מותרים לצאת בקמיה בשבת. אלא אומרת הגמרא לעולם, אפילו שאסור להיכנס בהם לבית הכיסא, מותר לצאת בהם בשבת ולא חששו חכמים, שיבוא לידי איסור הוצאה. למה? כיוון דמאסי, היות והקמיה מרפא אותו, אף על גב דנקית לבידי, אפילו שאוחזו בידו נמי שפיר דמי. גם כן מותר, מפני שתכשיטו לחולה אפילו באופן זה, ואף אם יעבירנו 400 ברשות הרבים, אין בכך איסור תורה. ועדיין הספק במקומו עומד אם מותר להיכנס בקמיה לבית הכיסא או לא. מקשה על כך הגמרא, וכי מותר להעבירו בידו. והתניא, והרי שנינו ברייתא רבי הושעיה אומר, אף שמותר לצאת בשבת כשהקמיה תלוי בצווארו או בזרועו או בשאר איברי הגוף, ובלבד שלא יוחזנו בידו ויעבירנו 400 ברשות הרבים, מפני שהקמיה אינו תכשיט לו, אלא כשהוא דרך מלבוש מבואר אם כן, שאסור לטלטל את הקמיה בידו. וכיוון שכך חזרה ההוכחה למקומה, שאם אסור להיכנס עמו לבית הכיסא, יש לחשוש שמא יסירנו ויטלטלנו, ויש לאסור לצאת בו לרשות הרבים. מסיקה הגמרא שיש לדחות את הראיה באופן אחר. לעולם ייתכן שבסתם קמיה אסור להיכנס לבית הכיסא ואסור לצאת בו בשבת. אלא אחא במאי עסקינן. במה מדובר כאן? בקמיה שהוא מחופה, מכוסה בעור. והוא עדין במכוסה בדבר אחר ואפילו בבגדיו. שאין גנאי אם נכנס בו לבית הכיסא ולכן אין צריך להסירו. ולכך לא חששו חכמים שמא יבוא להעבירו ברשות הרבים. מקשה הגמרא על הדחייה הזו, והרי תפילין דמחופה עור. שכן ארבעת הפרשיות תחובות בבתים של אור ותניה שנינו בברייתא. מסכת ברכות דף כ"ג עמוד א', הנכנס לבית הכיסא לעשות צרכיו חולט תפילין בריחוק 400 ונכנס. הרי שאין מועיל מה שמכוסים בעור להתיר להיכנס עמהם לבית הכיסא, ואם כן גם לגבי קמאות, אם יש בהם קדושה ואסור להיכנס בהם, לא יועיל מה שמכוסים בעור. תרץ את הגמרא התם, הברייתא שאסרה בתפילין, אין זה משום הפרשיות שבתוכו, אלא משום האות שין הבולטת בעור הבית של ראש, שכמות בו שלושה קמטים בצורת שין, וגנאי הדבר כיוון שהוא בגלוי. ואמר אביי שין של תפילין הלכה למשה מסיני שיש לעשותה. ועוד אמר אביי דלת של תפילין העשוי בקשר תפילין של ראש הלכה למשה מסיני. ועוד אמר אביי יוד של תפילין התלוי כמין רצועה קטנה בקשר תפילין של יד וראשה כפוף כמין יוד הלכה למשה מסיני. שלושת האותיות הללו מצטרפות לשם שדאי, שם קדוש. ומחמת האותיות הללו שיש בה קדושה ומגולות הם אסור להיכנס עם התפילין לבית הכיסא. ונמצא שרק כשהקמאות מכוסים בעור מותר להיכנס עמהם לבית הכיסא ומותר לצאת עמהם בשבת. אבל כשאינם מכוסים בעור, לכאורה נשארה הגמרא בספק האם יש בקמאות משום קדושה ואסור להיכנס עמהם לבית הכיסא, וממילא אסור לצאת בהם בשבת, או שמא אין בהם קדושה ומותר להיכנס עמהם לבית הכיסא ומותר גם לצאת איתם בשבת. שהרי ניסתה הגמרא להוכיח ממשנתנו שמותר להיכנס עמהם לבית הכיסא, ודחתה שמשנתנו מדברת שמכוסים בעור. ואם כן, אין הוכחה, והדבר נשאר בספק. אבל הריפה רבינו חננאל והראש כתבו שמסקנת הגמרא היא שיש בהם קדושה ואסור להיכנס עמהם לבית הכיסא, אלא אם כן הם מכוסים בעור. והראש יוסף אומר שהם דייקו זאת מלשון הגמרא, שאמרה אלא אחא במאי עסקינן, שזו לשון ודאית. אומרת הגמרא שנינו במשנה לאל בדף סמך עמוד א', ולא יצא אדם בשבת בשריון ולא בקסדה ולא במגפיים. מבארת הגמרא מהם כלי המלחמה הללו, שריון הוא זרדה. מלבוש של מתכת שלובש על גופו כדי שלא ישלוט בו החרב. קסדה, אמר רב, סנברטה. כובע אור תחת כובע המתכת. כך מפרש רשי, אבל הרמב״ם והריבבן ורבי עובדיה מברטנורה פירשו שהוא כובע של ברזל. והמאירי מפרש שהוא עשוי לצורת הראש והפנים וגם הצוואר בכלל. מגפיים אמר רב שהם פוזמקי, אנפילאות של ברזל סביב הרגליים. שכיוון שדברים אלו לובשים בשעת מלחמה, גזרו חכמים לאוסרם שלא יחשדו שיוצא להילחם בשבת. תוספות הראש בייר, שכיוון שאין הדרך ללובשם אלא במלחמה, לכך שלא בשעת מלחמה דומים הם למסוי, ומפני זה אסרו חכמים לצאת בהם. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה בדף סמך בית עמוד א'. במשניות הקודמות נמנו סוגי התכשיטים והמלבושים שמן התורה מותר לצאת בהם בשבת לרשות הרבים, אלא שחכמים גזרו שלא לצאת בהם. ואילו במשנה שלפנינו נמנים דברים שהאיסור לצאת בהם לרשות הרבים הוא מן התורה. ומשנה זו, כבמשניות שקדמו לה, אינה עוסקת באישה שהוציאה בידיה את הפריטים שהוזכרו במשנה, שאם כן, גם על הוצאת תכשיט ומלבוש הייתה חייבת חטאת, אלא מדובר שהוציאה אותם כשהם עליה כמלבוש ותכשיט, וכגון מחט כשהיא תחובה בבגדיה, או כשהיא קושרת בה את שערותיה וטבעת הענודה על אצבעה, וכן בשאר כל הדברים. כך המגן אברהם בסימן שין א', סעיף קטן י' ד'. אומרת המשנה בדף סמך ב' עמוד א', לא תיצא אישה מרשות היחיד לרשות הרבים במחת הנקובה, שיש נקב בראשה ומשמשת לתפירת בגדים, התחובה בבגדה. מכיוון שיש נקב בראשה מיועדת היא לתפירת בגדים ואיננה תכשיט. ואף שמדובר שיציאתה היא כאשר תחובה המחת בבגדה ולא בידה, חייבת חטאת. שאומן שהוציא דרך אומנותו חייב, ואישה נחשבת כאומן שמוציא דרך אומנותו, לפי שכל אישה דרכה ואומנותה לתפור ולתקן בגדי ביתה. ואף רבי מאיר הסובר ליל בדף י' עמוד ב' שאומן שהוציא דרך אומנותו פטור, כאן מודה שחייב, שלא פטר רק את האומן שמוציא חפצים כדי להראות לרבים מהי אומנותו, אבל כאן כך היא דרכה של כל אישה שיוצאת תמיד במחת בבגדה, כדי שתהיה מזומנת לה לתפור ולתקן בגדיה ודרך הוצאה גמוראי. מוסיף התוספות יום טוב, שלפי זה איש סתם שאינו אומן שיוציא מחת התחובה בבגדו, בין אם נקובה ובין אם איננה נקובה, יהיה פטור, משום שלגבי איש נחשב זה להוצאה כלאחר יד שאין חייבים עליה. ודווקא להוצאת מחת נקובה חייבת חטאת, אבל על מחת שאינה נקובה, שמעמדת בה את כישורי שערותיה, אינה חייבת חטאת, כמבואר במשנה לאל בדף נ"ז עמוד א'. כותב הבית יוסף באור החיים סימן ש"ג, שהיוצאת במחת נקובה, אף אם היא מעמדת בה את כישורי שערותיה, חייבת חטאת, שכיוון שאין הדרך להעמיד כישורי שערות במחת נקובה, אינה בכלל תכשיט, אלא בכלל מסוי. ואילו הבח סובר שתהיה פטורה. ועוד אומרת המשנה, לא תיצא אישה ולא בטבעת שיש עליה חותם מעשוי לחתום בו יגרות, שטבעת שיש עליה חותם אין דרך אישה להתקשט בה, ולכך אינה תכשיט אצלה וחייבת בחטאת. אבל אם יצא עם טבעת שאין עליה חותם, פטורה מחטאת. ומכל מקום מדרבנן אסור לצאת עמה, כאמור במשנה לאל בדף נ"ז עמוד א'. ולא בכל יר, סיכה שקושרת בה מפתחי חלוקה, ולא בחובלת, קשר שקשור בו בוסם שריחו ערב, ולא בצלוחית של פלייתון, צלוחית התלויה בצווארה ויש בה שמן הפרסמון שריחו ערב. ואם יצתה באחד מדברים האלו חייבת חטאת, כיוון שאינם לא מלבוש ולא תכשיט. דברי רבי מאיר, ומשנתנו מוסיפה על דברי המשנה לאל בדף נ"ז עמוד א', ששנינו בה ולא בטבעת שאין עליה חותם ולא במחת שאינה נקובה, ואם יצתה אינה חייבת חטאת, משמע שבנקובה ויש אליה חותם חייבת חטאת, אז בשביל מה צריך את המשנה שלנו? המשנה שלנו מוסיפה, כי היינו אומרים שאף בנקובה ויש אליה חותם אינה חייבת חטאת, מפני שאין זו הוצאה כדרכה, שהרי לא נשאתם בידה. ומה שנקטה המשנה לאל טבעת שאין עליה חותם ומחת שאינה נקובה, להשמיענו, שאף על פי שתכשיטים גמורים הם אסורה לצאת בהם לכתחילה. ולכך הוצרכה המשנה כאן להשמיענו, שביש עליה חותם ובנקובה יש חיוב חטאת. והחכמים פותרים מחטאת אם יצא לרשות הרבים בכובלת ובצלוחית של פלייתון, משום שלדעתם הם תכשיטים שהאיסור לצאת בהם לרשות הרבים אינו אלא מדרבנן. זוהי המשנה שלנו בדף סמך ב' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה לאל בדף נ"ז עמוד א', שאישה אסורה לצאת בטבעת שאין עליה חותם, ואם יצאת אינה חייבת חטאת. אצלנו במשנה שנינו שאישה יוצאת בטבעת שיש עליה חותם חייבת חטאת. מבארת הגמרא דין איש היוצא בטבעת. אמרו לה וחילופן באיש, כלומר, דין האיש הפוך מדין האישה. האיש שיצא בטבעת שיש עליה חותם פטור מחטאת, ואם יצא בטבעת שאין עליה חותם, חייב חטאת. וטעם החילוק, שאין חותם עשוי אלא לאדם גדול וממונה, ולכן לאיש שדרכו בכך טבעת שיש עליה חותם היא תכשיט. אבל לאישה שאין דרכה לשלוח שלוחים, טבעת שיש עליה חותם אינו תכשיט. וטבעת שאין עליה חותם דרך האישה להתקשט בה ולא האיש. ולכן אישה שיצאה בטבעת זו אינה חייבת חטאת, והאיש חייב. בשיטת הריפי, שלא רק לעניין חיוב חטאת דין האיש הפוך מדין האישה, אלא גם לעניין גזירת חכמים באיסור הוצאה, דיניהם הפוכים. שאישה שיצאה בטבעת שאין עליה חותם, אף שפטורה מחטאת מכל מקום מדי רבנן אסרוה לצאת עמה. שמא תסירנה להראותה לחברתה ותטלטלנה 400 ברשות הרבים. וחילופיו באיש בטבעת שיש עליה חותם. שאף שאין האיש היוצא בחייו חטאת מכל מקום מדי רבנן אסור לו לצאת עמה. כי גם על איש גזרו חכמים שמא יסירנה מאצבעו להראותה לחברו ויטלטלנה 400 ברשות הרבים. והריף הרמב״ם פרשו את דברי הגמרא וחילופיהם באיש בין לגבי טבעת ובין לגבי מחת. שאישה שיצא במחת שאינה נקובה פטורה ובמחת נקובה חייבת, וחילופיהם באיש. איש שיצא במחת שאינה נקובה חייב, שאינה מחת נחשבת לו כתכשיט, ואם יצא במחת נקובה, פטור אבל אסור. מדייק את הגמרא על מה כסבר, מוכח שסובר אולה. כל מי דדחזי לאיש לא חזי לאישה. כל דבר הראוי לאיש אינו ראוי לאישה, ומי דדחזי לאישה לא חזי לאיש, ודבר הראוי לאישה אינו ראוי לאיש. כלומר, שדבר הנחשב תכשיט ומלבוש לאיש אינו נחשב תכשיט ומלבוש לאישה, וכן להפך. ואין אומרים שמכיוון שאיש מתקשט בו גם לגבי אישה ייחשב כתכשיט. מקשה הגמרא על הנלמד מדברי אולה. מיטיב רב יוסף, יקשה רב יוסף לאולה מברייתא ששנינו בה הרועים יוצאים בשבת לרשות הרבים בסכין, במלבוש שעשוי מסק שדרכם להתכסות בו מפני הגשמים. ולא הרועים בלבד, אמרו חכמים, שמותרים לצאת בסכין, אלא כל אדם מותר לצאת כך. אלא לכך אמרו דין זה ברועים מפני שדרכן של הרועים לצאת בסכין. וכיוון שהוא מלבוש לגבי הרועה, מותר לכל אדם לצאת בו, אפילו שלא מפני הגשמים, אומר הראש. הרי שאף בגד המשמש לאנשים מסוימים כרועים, נחשב כמלבוש לכל אדם, אף שאין דרכו ללבוש בגדים אלו. וקשה לאולה, שאם כן טבעת שיש עליה חותם המשמשת כתכשיט לאיש, תיחשב כתכשיט גם לאישה. וכן טבעת שאין עליה חותם המשמשת כתכשיט לאישה, תיחשב כתכשיט גם לאיש, ושניהם יהיו פטורים, אם יצאו בטבעת, בין אם יש בה חותם ובין אם אין בה חותם. יש לתמוע, מדוע רב יוסף יקשה רק על דברי אולה, הרי יש להקשות כך גם על עיקר הדין המבואר במשנתנו, שאישה שיצא בטבעת שיש בחותם חייבת חטאת, אף שוודאי, הדבר נחשב תכשיט לאיש. וכן במשנה לאל בדף נון זין עמוד א' שפטרו אישה מחטאת, כשאין בחותם, משמע שדווקא אישה פטורה, אבל איש חייב. גם שם יש להקשות מדין סק של רועים, שמותר לכל אדם לצאת בו. תרץ החתם סופר שלולי דברי אולה היינו מפרשים שאין חילוק בין איש לאישה. ובטבעת שיש בה חותם, גם איש חייב חטאת, לפי שאף שבכל תכשיט היא לא. מכל מקום בשבת, כיוון שאסור לחתום בה, נחשבת היא כמסוי. והטעם ששנינו את הדין באישה, מפני שמשנתנו נאמרה כהמשך למשנה הראשונה, שבה נאמר הדין רק באישה. וכן לגבי טבעת שאין בה חותם, היינו סבורים שגם איש פטור מחטאת, ודברי המשנה לאל נאמרו באישה, מחמת שרק אישה יש בה איסור מדי רבנן לצאת בטבעת לרשות הרבים, שמטרה לחברתה. אבל לעניין פטור חטאת, גם איש פטור. ומטעם זה, שכיוון שהוא תכשיט לאחד מהם, תכשיט הוא גם לשני. ולכן לא יקשו, אלא על דברי אולה, שאמר בפירוש שדין האיש הפוך מדין האישה. ובטבעת שיש בה חותם, אישה חייבת ואיש פטור. וכן להפך, בטבעת שאין בה חותם, ועל כן יקשה רב יוסף, שיש להוכיח מסק של רועים, שדבר שהוא מלבוש לאחד, חשוב מלבוש לכולם. תרץ את הגמרא, אלא אמר רב יוסף, אין ללמוד מכך שישבו רועים לשאר בני אדם שאף מלבושי האיש והאישה שווים. מפני שכסבר אולה, סובר אולה, נשים עם בפני עצמן הן. ומלבוש התכשיט הראוי לאיש אינו נחשב ראוי לנשים, אבל רועים ושאר האנשים נחשבים עם אחד, ומלבוש הרועים נחשב כמלבוש הראוי לכולם. וביור העניין שחשיבות מלבוש היא דווקא לדבר שדרך בני אדם ללובשו, אבל כל שאין דרך בני אדם ללובשו, אף אם הוא ילבשנו, הרי זה נחשב ככיסוי ולא כמלבוש ואסור לצאת בו בשבת. ורב יוסף הוכיח מסק של רועים, שכשם שדבר שהוא מלבוש אצל רועים חשוב מלבוש גם לשאר האנשים שאינם רועים, כך באנשים ונשים דבר שהוא מלבוש או תכשיט לאחד מהם, צריך להיחשב כמלבוש ותכשיט גם אצל המין השני. וחזר רב יוסף ממה שדימה נשים לרועים ואמר, נשים עם בפני עצמן הן. רצונו לומר, שאנשים חשובים כעם רחוק מהאנשים, ואין האנשים מכירים במלבושי אנשים ולהפך, ולא שייך לומר שיגררו האנשים אחר אנשים בזה ולהפך, ולכן, אין מועיל משהו מלבוש אצל מין אחד להחשיבו מלבוש גם למין השני. וכשם שאם יחדש אדם מדעתו בגד משונה ויתכסה בו, אף שבמדינה רחוקה יש הלופשים כך, לא ייחשב כמלבוש במקום זה. כך מסביר הדיברות משה. ולפי זה יש גם לפרש את הפסוק שנאמר בספר בראשית לגבי מלחמת המלכים והצלת סדום ולוט על ידי אברהם, וישב את כל הרכוש וגם את לוט אחיו ורכושו השיב, וגם את הנשים ואת העם. לכך נאמר את הנשים ואת העם, לפי שאנשים אינם בכלל העם, כי הם עם בפני עצמן. מקשה הגמרא על דברי רב יוסף מברייתא, הייתי ואבאי הקשה תלמידו של רב יוסף לרבו רב יוסף שנינו בברייתא, במסכת עירובין בדף צדיו עמוד ב', המוצא תפילין בשבת בשוק או בדרך שאין התפילין משתמרים שם, מחניסם לעיר ולבית זוג זוג, כדרך שלופשם בכל אחד בראשו ואחד בזרוע וחולצן וחוזר ומניח זוג אחר, עד שיכניס כולן, אחד האיש ואחד האישה, בין האיש ובין האישה, יכולים להכניסם באופן הזה, והיא אמרת נשים עם בפני עצמן הן, ומלבושי האנשים אינם נחשבים כמלבושים הראויים להם, אם כן קשה והה, והרי מצוות הנחת תפילין, מצוות עשה שהזמן גרמהו. זוהי מצווה שהזמן גורם למצווה שתבוא, שאין מניחים תפילין לא בלילה ולא בשבת. כפי שנתבהר ליל בדף סמך א' עמוד א', מחלוקת תנאים אם שבת זמן תפילין או לא, וכן החלקו תנאים במסכת עירובין בדף צדיו, וכן במסכת מנחות, בדף למד וב, אם לילה זמן תפילין או לא, ואם באחד מזמנים אלו אין מצוות תפילין נוהגת, הרי בכלל מצוות עשה שהזמן גרמה, שנשים פטורות. בכל מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים פטורות. כמה מבואר במסכת קידושין בדף חפתת. ואם כן, אין התפילין מלבוש לאישה, ואף שנחשבים למלבוש האיש, אין זה מועיל לחשיבם כמלבוש הראוי גם אל הנשים, שהרי הנשים עם בפני עצמן הן. וכיצד הותר לאישה להניח תפילין ברשות הרבים ולהכניסם לעיר? אלא בהכרח, אין אנשים עם בפני עצמן, וכל הנחשב מלבוש או תכשיט לאיש, גם לאישה הוא ראוי. והגמרא מוכיחה שלבישת תפילין על ידי אישה אינה נחשבת למסע. ואף שהיה מקום לומר שגם אם היא מסע, מכל מקום, יש להתיר לה להכניס את התפילין, כיוון שהוצאת תפילין בדרך הנחתם על הראש והזרוע אינה כדרך הוצאה ואינה אסורה אלא מדרבנן, ובמקום ביזיון של תפילין התירו, מכל מקום, כיוון שיכולות לבוא לידי איסור דהורייתא אם יישאום כדרכם בידיהן, לכך אין להתיר להם אפילו במקום ביזיון של תפילין. ובהכרח שהטעם שהתירו להם להכניסם, זה מפני שהתפילין הם מלבוש לאיש, ולכן נחשבות כמלבוש גם לאישה. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל, וכל מצוות עשה. ואילו הרשב"א ובפירוש המיוחס לרן תרצו, שאם ההתר היה משום שהיא יוצאה כלאחר יד, אם כן מדוע התירו להכניס רק זוג זוג? והרי גם שתי זוגות ויותר יכול להכניס בבת אחת, לפי שאין דרך הוצאה בכך, אלא ודאי לא יתירו, אלא מפני שהוא מלבוש, ולכך לא יתירו יותר מזוג אחד. אם כן, הגמרא הקשתה, שלכאורה מוכח שאין אנשים הם עם בפני עצמם, וכל מה שנחשב מלבוש לאנשים, נחשב וראוי גם ללבישת נשים. מתרצת הגמרא, התם שם בברייתא נשנתה ברייתא, כדעת רבי מאיר. כמבואר במסכת עירובין דף צדיו, כסבר רבי מאיר, לילה זמן תפילין הוא ושבת זמן תפילין הוא. מצוות תפילין נוהגת הן בלילה והן בשבת, ומכיוון שנוהגת בכל זמן, אבל למצוות עשה שלא הזמן גרמה. זוהי מצוות עשה שלא הזמן גרמה, שרי לעולם מניחים אותם ואין להם זמן קבוע. ואף שנחלקו תנאים עם לילה זמן תפילין ועם שבת זמן תפילין, הגמרא בתירוצה מדגישה שרבי מאיר סובר ששניהם זמן תפילין הם. וכל מצוות עשה שלא הזמן גרמה, נשים חייבות. ואם כן נחשבים התפילין כתכשיט הראוי גם לאישה, ומותר להם ללופשם ולהכניסם לבית. חוזרת הגמרא לדון בדברי המשנה שאישה שיצאה בטבעת שיש עליה חותם חייבת חטאת. מקשה הגמרא, מדוע אישה שיצאה בטבעת שיש עליה חותם חייבת חטאת? וההוצאה כלאחר יד היא, הרי זו הוצאה שלא כדרך שבני אדם רגילים להוציא ואין חייבים על כך חטאת. כלל הוא בכל מלאכות שבת, שאם עושה מלאכה שלא בדרך שבה רגילים לעשותה, אינו חייב חטאת, כי אין חייבים בשבת, אלא על מלאכה חשובה ולא על מלאכה שנעשית כלאחר יד. או משום שאין חייבים בשבת אלא על מלאכת מחשבת, שמלאכות שבת נלמדות ממלאכות המשכן, ומלאכת המשכן הייתה מלאכת מחשבת, שהיא מלאכת אומנות. שהרי אישה אינה רגילה להוציא באצבעת הבת שיש בה חותם, שאינה לא מלבוש ולא תכשיט. ודרך הוצאתה הוא, כשהיא נוטלתה בידה, וקשה מדוע המשנה מחייבת חטאת לאישה שהוציאה באצבעת הבת שיש עליה חותם. ואין לומר שהמשנה עוסקת באופן שנטלה את הטבעת בידה והוציאה אותה, שאם כן, אין זה דין המיוחד דווקא לטבעת שיש בה חותם, אלא גם בטבעת שאין עליה חותם חייבת על הוצאתה באופן הזה. והגמרא מקשה רק על טבעת ולא על הוצאת מחט נקובה לרשות הרבים, מפני שאישה נחשבת כאומן שמוציא דרך אומנותו, לפי שכל אישה דרכה ואומנותה לתפור ולתקן בגדי ביתה. תרצת הגמרא, אמר רבי ירמיה, משנתנו אינה עוסקת באישה רגילה שאין דרכה להוציא בטבעת שיש בה חותם באצבעה, אלא באישה גזברית עסקינן, ששולחת אגרות חתומות לממונים תחתיה, כדי שיתנו מעות לאנשים אחרים, ודרכה שיש על אצבעת הבת עם חותם וחייבת חטאת אם תייצא כך לרשות הרבים. אף שדרכה לצאת בטבעת זו כשהיא באצבעה, מכל מקום הטבעת אינה תכשיט לה, כיוון שאין דרך נשים להתקשט בטבעת כזו. אבל מכל מקום דרך הוצאתה של אישה זו בכך, ולכן היא חייבת. ומשמע שאף שלגבי שם מלבוש ותכשיט מבואר לאל לגבי לבוש הרועים עשוי מסק, שאם הוא עשוי לאחד נחשב כמלבוש גם לגבי אחרים, מכל מקום לגבי הוצאה כלאחר יד, אין מועיל מה שלחלק מן הנשים נחשב הדבר הוצאה ראויה, שעל ידי כך התחייבו כל הנשים. אלא צריך שלאישה שמוציאה את הטבעת, תהיה הוצאה זו שלא כלאחר יד. ולכן רק הגזברית חייבת ולא שאר נשים. שואל הגאות רם אורוויץ, הרי לאל בדף י' עמוד ב' נחלקו תנאים עם אומן שמוציא כדרך אומנותו כגון חיית, שיצא במחת התחובה לו בבגדו חייו או פטור. ודעת רבי מאיר, שאף אומן הוא מוציא מחת דרך אומנותו פטור, ורבי יהודה מחייב. ואם כן, גם אם נעמיד את המשנה באישה גזברית, הרי אין לחייבה ביציאה בטבעת שבאצבעה, שהרי זה כיציאת אומן דרך אומנותו של דברי רבי מאיר פטור. ומשנתנו הרי כדעת רבי מאיר. הוא מתרץ על פי המבואר בגמרא שם שאומן פטור רק בדבר שאין דרכו בכך, כגון מחת, שאף אומן רגיל לסתה בידו, ורק בשעה שרצונו להכריז לעצמו, שהוא אומן תוכבה בבגדו. אבל בדבר שדרכו בכך, חייב. הוא מבאר שדרכו בכך, היינו דבר שכל הוצאתו אינה אלא בדרך זו ואינו מוציאו כלל לצורך אחר, כגון כיס של זב שעשוי לקבל בו את הזוב, שכך הוא דרך הוצאת הכיס ואין מוציאים אותו כלל באופן אחר. ואם כן גם טבעת שיש בה חותם, הבינה כעת הגמרא שאין דרך אישה להוציאה כלל, ורק גזברית מוציאה טבעת כזאת באצבע, ולכן בהוצאה כזו חייבת גם לדברי רבי מאיר. מוסיפה הגמרא להקשות שבתהירות זה לא מתיישבים דברי אולה שחילופיהם באיש. מקשה הגמרא, אמר רבא, אמר שאל וגיליון השס, מגיעים שלא גורסים כאן, אמר רבא ברבחן, אמר רבי יוחנן, אלא רק אמר רבא. אמנם תרצת את הנאמר במשנה שאישה יוצאת בטבעת שיש עליה חותם חייבת, אבל לדברי אולה שאישה יוצא בטבעת שאין עליה חותם חייב חטאת, מה איקה למימר? כיצד נבאר את דבריו מדוע האיש חייב חטאת? הרי אין דרכו להניח על אצבעות טבעת שאין עליה חותם והוצאה כלאחר ידי. חוזרת בה הגמרא ומבארת את המשנה באופן אחר, אלא אמר רבא, לעולם לבישת טבעת בין באנשים ובין בנשים נחשבת דרך הוצאה, ואפילו אם הם לובשים טבעת שאינה תכשיט להם. מפני שפעמים שביום חול אדם נותן לאשתו טבעת שלו שיש עליה חותם, להוליכה לקופסה שבה מצניעים חפצים, ואשתו מניחתה את הטבעת בידה באצבעה עד שמגעת לקופסה. ורש"י מביא שיש מפרשים שהכוונה לאישה צריכה דבר מה מהתיבה, ובעלה נותן לה את טבעתו כדי שלאחר שתפתח את התיבה החתומה בחותמו, ותיקח משם את הדבר שצריכה, תוכל לחזור ולסגור את התיבה ולחותמה שוב. וכן פעמים שהאישה נותנת לבעלה ביום חול את הטבעת שלה שאינה עליה חותם להוליכה אצל אומן לתקן, ובעלה מניחה בידו באצבעו עד שמגיע אצל האומן. ואין בזה משום לא ילבש גבר סמלת אישה, כיוון שאינו לובשה כדי להתקשט. וכן אישה עוסקת במסחר שצריכה טבעת כדי לחתום, מותר לה ללובשה על אצבעה, ואין בזה משום לא יהיה כלי גבר על אישה, כיוון שאינה עושה זאת אלא לצורך מלאכתה ועיסוקה. שהרי מבואר בדברי רבא שנחשב דרך הוצאה מחמת שפעמים שהאישה נותנת לבעלה כדי להוליכה לאומן לתקן, וכן האיש נותן לאשתו, וכך מוכר גם בדברי רב ירמיה שהעמיד באישה גזברית, אם היה בזה איסור לא ילבש, לא ייתכן לה חשיבו מחמת כן כדרך הוצאה. אם כן, מכיוון שלפעמים דרך האיש ללבוש טבעת שאין עליה חותם ודרך האישה ללבוש טבעת שיש עליה חותם, לכן כל הוצאת טבעת נחשבת כדרך הוצאה, ואם יוציאו טבעת שאינה תכשיט להם, יתחייבו חטאת. ואילו רבינו חננאל מבאר שהאישה יוצאת בטבעת שיש בה חותם, חייבת חטאת מפני שנותנת את הטבעת באצבעה כדי להוליכה לקופסה ונמצאת הוצאה בכוונה כדרכה. משמע מדבריו שאין הפעמים המועטות מחשיבות את היציאה בטבעת שאינה תכשיט כדרך הוצאה, אלא חיוב חטאת תהיה רק כשתייצא בשבת עם טבעת הנתונה בידה בעודה הולכת להניחה בקופסה. אומרת הגמרא שנינו במשנה ולא תייצא אישה בחולייר ולא בכובלת. ואירת הגמרא מהם כולייר וכובלת. מהי כולייר שאסורה לצאת בו לרשות הרבים? משיבה הגמרא, אמר רב, מחבנתה, קרסי כסף או זהב שמחברת עמם את מפתחי חלוקה. אם יצא בקרסים אלו לרשות הרבים כשהם תחובים בבגדה, בחוט חייבת חטאת. שכן מבואר במשנה שבקולייר לדברי הכל חייבת חטאת, אם יצא עמו לרשות הרבים מפני שאינו תכשיט אל המסע. ולדברי רש"י שקולייר הם קרסים העשויים לסגירת מפתחי חלוקה, צריך לומר, שכעת בשעה שיוצאת עם הקולייר בשבת, אינה סוגרת בו את מפתחי חלוקה, אלא הקולייר תחוב בבגדיה כחוט ואינו משמש כתכשיט, אלא רק כדי להראות את רוב עושרה. הדבר העשוי להיראות השירות אינו נחשב כתכשיט. אבל אם משתמשת בקולייר לסגירת חלוקה, הרי הוא כשר מלבושיה ומותרת לצאת בו לרשות הרבים לכתחילה, כי אין לחשוש שמה תוריד את הסיכה על מנת להראות לחברותיה, שהרי אם תסירנה, יתגלה בשרה, וכן אם הקולייר תלוי על שרשרת של כסף או זהב ולובשתו כדרך תכשיט, אינה חייבת על הוצאתו. מהי קובלת שואלת הגמרא שאמרה המשנה שאסורה לצאת בה לרשות הרבים, ונחלקו במשנה אם היוצאת וקובלת לרשות הרבים חייבת חטאת או שפטורה ואינה אסורה אלא מדרבנן. שיבה הגמרא אמר רב, חומרת דפילון, קשר מכסף או זהב ועשוי כן קשרים של קמאות, ובתוך הקשר נותנים שמן שמעורב בו בוסם, שריחו ערב ושמו פילון, ואישה שריחה רע טוענתו עליה בצברה, וכן אמר רב אסי שקובלת וחומרת דפילון. ויה הגמרא ברייתא עוסקת באיסור לצאת בקובלת בשבת, תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא לא תיצא אישה בקובלת לרשות הרבים, ואם יצתה, חייבת בחטאת דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים לא תיצא, ואם יצתה פטורה מחטאת. רב לזר אומר, יוצאה אישה בקובלת לרשות הרבים, לכתחילה. והוא הדין שלדברי רבי אליעזר יוצאת בצלוחית של פלייתון לכתחילה, אומר בפירוש המיוחס לרן. מבררת הגמרא במייקה מפליגי, במנך לקוט הנאים האלו, משיבה הגמרא רבי מאיר סבר קובלת מסויו, ולכן אישה שהוציאה קובלת לרשות הרבים חייבת חטאת. ורבנן סברי, חכמים סוברים שקובלת תכשיטו, ולכן אין לחייבה חטאת על הוצאתה, ומכל מקום אסרו לה לצאת בה, דילמה שלפה ומחוויה ואת ילי תויי, שמה תסירנה כדי להראותה לחברותיה, ותבוא לאווירה 400 ברשות הרבים. ורבי אליעזר סבר, שמטעם זה אין לאסור עליה לצאת בקובלת, כי מן דרכה למרמי, מי דרכה להניח קובלת בצברה, אישה שריחה רע, ואישה כזו שריחה רע, לא שלפה ומחוויה, לא מסירה את הקובלת להראות לחברותיה, שאין דרכה לפרסם בין חברותיה שריחה רע, שדבר זה גנות אולה, ולפי שאין היא מראה את הקובלת, לא את יאללה עטוי 400 ברשות הרבים, לא תבוא לידי מכשול, לא הוליכה 400 ברשות הרבים. ובטעמם של חכמים שכן חששו שמה תסיר ותראה, מבאר הרשב"א שאין בכך תוספת גנאי, לפי שכל הרואה אותה יוצאת וקובלת מבינה שריחה רע, וכיוון שאינה יכולה להעלים מחברותיה מום זה שיש בה, חוששים שמה תראה לחברותיה את התכשיט שבקובלת. רב לזר סובר, שאין חוששים לכך לפי שוודאי לא תראה גנותה לעין כל. בקשה הגמרא סתירה בדברי רבי אליעזר. שואלת הגמרא, כיצד שנינו בברייתא שרבי אליעזר מתיר לכתחילה לצאת בקובלת? ועתניא, הרי שנינו בברייתא אחרת שרבי אליעזר פותר בקובלת ובצלוחית של פלייתון. משמע שפטורה מחטאת, אבל מדרבנן אסורה לצאת בה. מתרצת הגמרא לא קשיא, אין סתירה. רבי אליעזר אכן סובר שמותרת לצאת בקובלת לכתחילה. אלא יש הבדל באופן שבו נשנו הברייתות. הברייתא השנייה ששנינו בה שרבי אליעזר פותר, נשנתה כקאיה דרבי מאיר, כאשר דבריו נאמרו כלפי דברי רבי מאיר המחייב חטאת, שהרי בברייתא זו לא נשנו דברי חכמים, אלא רק דברי רבי מאיר ורבי אליעזר חלק עליו. הברייתא הראשונה שבה התיר לכתחילה, נשנתה כקאיה דרבנן, כאשר דברי רבי אליעזר נאמרו כדי לחלוק על דברי חכמים. ומוסיפה הגמרא ומבארת, כי קאיה דרבי מאיר דאמר חטאת, כאשר נאמרו דבריו על דברי רבי מאיר שמחייב חטאת, אמר לי, אומר לו רבי אליעזר לרבי מאיר, אין הלכה כדבריך, אלא פטור, פטורה אישה מחטאת, ואף על פי שהוא מתיר לה לצאת בקובלת לכתחילה, לא העריך לפרש את דבריו. אבל כי קאיה דרבנן, כאשר נאמרו דבריו על דברי חכמים דאמרי פטור אבל אסור, פטורה אבל אסור לה לצאת בקובלת, פירש רבי אליעזר את שיטתו שאף לדבריהם אינו מסכים. אמר יהיו, והוא אמר רבי אליעזר, שמותר לכתחילה לצאת בקובלת. מביאה הגמרא בדף סמך בית עמוד בית את הברייתא שבה נשנו דברי רבי מאיר המחייב חטאת, ולא הוזכרו דברי חכמים. מבררת הגמרא, ומהי רבי מאיר? מהי הברייתא שבה נשנו דברי רבי מאיר ולא דברי חכמים? ורבי אליעזר חלק עליו, ומסביר השפת אמת, הגמרא ידעה על הברייתא הזו שבה נשנו דברי רבי אליעזר שפותר על הוצאת קובלת, ולכן לא שאלה מהי רבי מאיר ומהי רבי אליעזר, אלא שואלת הגמרא רק מהי רבי מאיר, מפני שקודם שהוסיפה הגמרא דברים בדברי הברייתא, לא נשנו בדברי רבי מאיר המחייב על הוצאת קובלת. אם כן מבררת הגמרא, ומהי רבי מאיר, מהי הברייתא שבה נשנו דברי רבי מאיר ולא דברי חכמים, ורב לזר חולק עליו. משיבה הגמרא דתניא, שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא, לא תיצא אישה לרשות הרבים במפתח שבידה, המפתח הנתון על אצבעה כאין טבעת, העשויה לתכשיט. ואם יצאת, חייבת חטאת על הוצאת המפתח, דברי רבי מאיר. והביאור הוא שאף ביום חול הדרך שמכניסים את האצבע בחור שבראש המפתח וכך היא דרך הוצאתו, שאם לא כן לא הייתה חייבת חטאת לפי שאין זו דרך הוצאת המפתח. והדין הזה מוסכם לדברי הכל, שהרי לא חולק רבי אליעזר על רבי מאיר לגבי מפתח, אלא רק לגבי קובלת וצלוחית של פלייתון. והמפתח אינו נחשב לתכשיט אף אם הוא של כסף או של זהב, לפי שאינה מוציאה אותו כדרך תכשיט שאין דרך להתקשט במפתח הנתון על האצבע, אלא כך הוא דרך נשיאת מפתח ומסוי הוא וחייבת חטאת. כך מסביר הרעבן, ואילו הגרא בייר את הברייתא במפתח של נחושת וברזל, ולכן אין דינו כתכשיט אלא כמסוי, אבל במפתח של זהב או כסף נחשב כתכשיט ואינה חייבת חטאת על הוצאתו. רבי אליעזר פותר בקובלת ובצלוחית של פלייתון. מקשה הגמרא, קובלת, מן דחר שמה? מי הזכיר את שמה? כלומר, מדוע אמר רבי אליעזר את דעתו על עניין שרבי מאיר לא הזכירו כלל? מתרצת הגמרא, חסור ומחסרה ואחי קטני. יש ללמוד את הברייתא כאילו חסרה מספר מילים וכך יש לשנות בה. לא תיצא אישה במפתח שבידה, וכן בקובלת וכן בצלוחית של פלייתון, לא תיצא לרשות הרבים, ואם יצאה בהם חייבת חטאת. דברי רבי מאיר. רבי אליעזר פותר מחטאת את היוצאת בקובלת ובצלוחית של פלייתון. ועל ברייתא זו אמרה הגמרא לעיל בדף סמך ב' עמוד א', שאף שרבי אליעזר מתיר לכתחילה לצאת בקובלת ובצלוחית של פלייתון, לא שנינו בה שרבי אליעזר מתיר, אלא רק רבי אליעזר פותר, כיוון שדבריו נאמרו על דברי רבי מאיר המחייף חטאת, והוא חולק עליו ופותר. מביאה הגמרא את המשך הברייתא. במה דברים אמורים? שרבי אליעזר פותר את היוצאת בקובלת או בצלוחית של פלייתון, כשיש בהם בוסם, או כשיש בה בוסם בתוך קשר הקובלת, או שמן בתוך הצלוחית, שבאופן זה משמשים כתכשיט. אבל אם אין בהם בוסם או שמן ויצא בהם לרשות הרבים, חייבת חטאת, מפני שהקובלת והצלוחית עצמן אינן תכשיט אלא מסוי. מדייק את הגמרא אמר רב דברא, וזאת אומרת, מכך ששנינו בברייתא, שאם אין בהם בוסם חייבת על הוצאת הכלי, משמע שרבי אליעזר סובר שהמוציא אוכלין פחות מכשיור, ושיעור הוצאת אוכלין בשבת זה כגרוגרת. אז מי שמוציא אוכלין פחות מכשיעור גרוגרת כשהם בכלי, חייב על הוצאת הכלי. ואף שיש מעט אוכל בתוך הכלי ורצונו היה להוציא את האוכל, אין הכלי תפל לאוכל וחייב. וחולק רבי אליעזר על המשנה לקמן בדף צ"ג עמוד ב' ששנינו בה, שבאופן זה פטור כיוון שהכלי תפל לאוכל. והרי היה מדברי הברייתא שכך היא דעת רבי אליעזר, דעה שהרי הוצאת קובלת שאין בה בוסם, כפחות מכשיעור בכלי דמי, דומה להוצאת אוכל פחות מכשיעור גר או גרת בתוך כלי, שאף את הקובלת מוציאה כדי שיועיל לה מעט הריח שנספג בה, והוא פחות מכשיעור הוצאת פסמים. ושיעור הוצאת פסמים הוא בכל שהוא, כאמור במשנה לקמן בדף צדי, ולכך היא מוציאה כלי ובו מעט פסמים חייבת על הוצאת הבסמים, וקטן היא חייבת. ושנינו שחייב רבי אליעזר על הוצאת הקובלת, ולא אומרים שהקובלת פעילה למעט הריח שספוג בה ופטורה. מכאן למדנו שלדעת רבי אליעזר המוציא אוכל שאין בו כגרוגרת בכלי, חייב על הוצאת הכלי מפני שאין הכלי תפל לאוכל המועט שבתוכו. דוחה הגמרא את הראיה מכלי שאין בו בוסם לכלי שיש בו אוכל, פחות מכשיעור. ואשי אמר, יש לדחות את הוכחת רב דא בר אבא, מפני דבעלמא באופנים רגילים שהוציא אוכלין פחות מכשיעור בכלי, אי מלך אומר לך, שגם רבי אליעזר מודה שפטור, שהכלי תפל למעט האוכלין שבתוכו. ומכיוון שבאוכלין אין שיעור לחייב על הוצאתם, פטור אף על הוצאת הכלי. ושהעניח השונה הדין כאן בקובלת שאין בה בוסם, דלית אלה ממש הכלל, שאין בה בוסם הספוג בה ממשות, ולכך אין הקובלת נטפלת לריח הבוסם הספוג בה. ולכן כשהוציאה לרשות הרבים, חייבת חטאת. שאף שחייבים על הוצאת בסמים אפילו בשיעור מועט, ריח של בוסם שאין בו ממש אין נחשב אפילו כמעט בוסם, אלא כדבר שאינו קיים כלל, ולכן פטורים על הוצאתו, ואין הכלי תפל אליו. אחר שנתבהר דין הוצאת צלוחית של פלייתון, מביאה הגמרא דרשה עוסקת במעלתו של הבוסם הזה. נאמר בספר עמוס פרק ו' פסוק ו', וראשית שמנים המשכו. הפסוק הזה מוכיח את ישראל שאינם נותנים לב לנבואות הפורנות ועסוקים בתענוגים, שחים עצמם במובחר שבשמנים. ראית הגמרא אמר רב יהודה, אמר שמואל בשמו של שמואל, המובחר שבשמנים זה פלייתון, שמן הפרסמון. והערוך מביא את דברי המדרש על הפסוק, כנחלים ניטיו כגנות עלי נהר, כאוהלים נטע השם. אמר הקדוש ברוך הוא, בילה מכנה את ישראל כגנות של בצלים שריחם רע, ואני מכנה אותם כאוהלים של פלייתון שאין ריח יפה ממנו, שנאמר בתהילים מ"ה, מור ואוהלות קציות. מקשה הגמרא, מי טיב רב יוסף, שנינו בברייתא שלאחר חורבן בית המקדש השני, גזרו על כמה דברים מפני צער החורבן, ואף על פלייתון גזר רב יהודה בן בבא שלא לסוך בו ולא הודו לו חכמים. ולדבריהם מותר לסוך בפלייתון אף לאחר חורבן בית המקדש. והיא אמרת, אם אתה אומר שכוונת הפסוק לפלייתון, אם כן מוכח שבשימוש בו יש משום תענוג, והוכיחם הנביא עמוס, על שמתעסקים בתענוגים ואין נותנים לב לתוכחה, ואם כן עמי לא הודו לו. למה לא הודו לרב יהודה בן בבא חכמים, שיש לאסור תענוג כזה אחר החורבן? ובעצם רב יוסף רצה להוכיח שהשיחה בפלייתון אינה לשם תענוג, אלא להסיר ריח בלבד, ולכן לא גזרו עליו. ומוסיפה הגמרא להקשות גם על רב יוסף, ומתוך כך מתרצת את מה שהקשה על שמואל. אמר לאביי, תלמידו של רב יוסף לרבו רב יוסף, ולטעמך, לטעמך שחכמים היו צריכים לאסור לאחר החורבן כל תענוג שהוזכר בתוכחת הנביא, עד הכתיב זה שכתוב בתחילת התוכחה שם, שאחד התענוגים שהיו עסוקים בו הוא השוטים במזרקי יין, ונחלקו בפירושו רבי עמי ורבי אסי. בפשטות מזרקי יין הם כלים גדולים של יין ולא שייך בהם תענוג כמו ששייך בשיחת שמן פלייתון. ואם כן קשה, מדוע נכלל הדבר הזה בתוכחת הנביא על שהתענגו בזה ולא שמעו לדברי הנביאים המוכיחים אותם? לכן מבאר את הגמרא שנחלקו המוראים מהו התענוג שיש בשתייה במזרקי יין. אחד אמר, אחד מהם אמר שמזרקי יין זהו כניש קנין, כלי זכוכית ארוך, שיש בו שניים או שלושה קנים הנמשכים מצידיו ועולים לגובה, כדי שיוכלו לשתות ממנו כמה בני אדם יחד, וכשנותנים יין בפיו, כל הקנים מתמלאים יין, ונקרא מזרקי יין מפני שהיין נזרק מקנה לקנה. אחד אמר שמזרקי יין הפירוש היו מזרקין כוסותיהן זה לזה, שהיו זורקים את הכוסות מאחד לחברו על ידי אומנות מיוחדת ולא שישפך מהיין בשעת הזריקה. אך ענה מדי אסיר, האם גם זה אסור משום צער החורבן? מוסיפה הגמרא ואומרת, ואין לומר שאכן גזרו גם על כך, דה שהרי רבא בר אבונה איקלה לבי ריש גלותה, רבא בר אבונה הזדמן לבית ריש גלותה ושתה ריש גלותה בכניש הקנין, ולא אמר לו ולא מידה, ורבא לא אמר לו כלום על כך. ומעטה קשה על רב יוסף שלדבריו היה צריך לאסור גם כניש הקנין, ומכך שלא אסרו כניש הקנין, מוכח שמפני צער החורבן לא גזרו על התענוגים, לא גזרו על כל התענוגים, אלא רק על כל מידה דאית בי תענוג ואית בי שמחה, כל דבר שיש בו גם תענוג וגם שמחה, גזרו רבנן ואסרו מפני צער החורבן, אבל מידה דאית בתענוג ולאית בי שמחה, דבר שיש בו תענוג אבל אין בו שמחה, לא גזרו רבנן לאוסרו משום צער החורבן, ולכן לא גזרו על שמן פלייתון, אף שיש תענוג בשיחתו, מפני שאין בכך שמחה, וכן משום זה לא גזרו על שתיית יין בכניש הנקנין, שאף שיש תענוג בשתייה הזו, אבל אין שמחה בשתייה מן הכלי הזה. ואף שיין יש בשתייתו משום שמחה, אין שמחה זו בכלל איסורי השמחה של אחר החורבן. כמו ששנינו בברייתא במסכת בבא בתרא דף סמך עמוד ב', שלא גזרו לאסור שתיית יין מפני שהיא גזירה שאין רוב הציבור יכולים לעמוד בה. והנידון כאן בסוגיה הוא רק על התענוג המיוחד שיש בשתיית היין באופן הזה. אבל השמחה בשתיית היין עצמה ודאי שלא נאסרה משום צער החורבן. אחר שביארה הגמרא את הפסוק בתוכחת הנביא העוסק בשמן פלייתון, מוסיפה הגמרא ומבארת את שאר תוכחות הנביא. מוכיח הנביא עמוס ואומר, השוכבים על מיטות שן וסרוכים על ארסותם. פשוטו של מקרא הוא שהנביא מוכיח את ישראל על שהתענגו בשכיבה על מיטות העשויות משן הפיל, ופרסו על מיטתם סדינים ארוכים ורחבים העוטפים על המיטה באורך וברוחב, ועשויים כן לכבוד ולתפארת. אמר רבי יוסי ברבי חנינה שלשון סרוכים אל המת שהיו משתינים מים בפני מיטותיהם ערומים, שהוא דבר מיוס. מגדף בר רבי אבאו, רבי אבאו ביטל לגמרי את הפירוש הזה. יחי, אם כך שזו הייתה עבירה שבידם, היינו דכתיב זה שנאמר בהמשך שעונשם הוא, לכן אתה יגלו בראש גולים, שאויל ועשו כן, לכן אתה בזמן הקרוב יגלו בראש גולים, כלומר, כפי הגולים המובחרים ביותר שגולים בביזיון רב. הדבר לא מובן, וכי משום דמשתינים מים לפני מיטותיהם ערומים, יענשו על כך שיגלו בראש גולים, הרי העונש חמור, ולא ראוי אלא על עבירה חמורה ביותר, ועל עבירה זו של השתנת מים בפני המיטה, אף שיש עליה עונש עניות, כמבואר לכמן, אבל אין שייך בעונש חמור זה של גלות בראש הגולים. אלא אמר רבי אבאו, יש לפרש את הפסוק הזה באופן אחר, שסרוכים על ארסותם אלו בני אדם, אנשים ונשים, שהיו אוכלים ושותים זה עם זה ומתענגים בתענוגי האכילה שנמנו בפסוק הזה. שהיו בוחרים לאכילתם את הכבשים השמינים שבצון וכן את העגלים המפותמים. ומתוך שאוכלים ושותים יחד עם נשי חבריהם באים לידי זנות ודובקין מיטותיהם זו בזו ומחליפין נשותיהם זה עם זה. ומסריחין ארסותם בשכבת זרע שאינו שלהן, שהיו משמשים באופן שאנשים לא תוכלנה להתאבר ושכבת זרע שאין מתאברת ממנה מסרחת. מונה הגמרא שלושה דברים המביאים את האדם לידי עניות. ולפי שמשתין מים בפני מיטתו ערום הוא אחד משלושת הדברים והוזכר לעיל, לכן מנתה הגמרא את כל שלושת הדברים וביארה את פרטי הדינים שבהם. אמר רבי אבאו ואמרי לה ויש שאמרו שאין זה מדברי רבי אבאו לבמתנית התנא כך שנינו בברייתא. שלושה דברים מביאים את האדם לידי עניות והילו הן, המשתין מים בפני מיטתו, ושיעור בפני מיטתו הוא תוך 400 לפני המיטה, כשהוא ערום, ועונש העניות באה לו על שנוהג בדבר מיוס זה להשתין מים לפני מיטתו, ונאמר במסכת פסחים בדף קוף י' א', שהשר הממונה על העניות נבל שמו, והוא אוהב מקום מיוס, וגם אם משתין כשאינו ערום בא לידי עניות, ולא אמרו שעושה כן כשהוא ערום, אלא מפני שכך היא הרגילות שלפי שהוא ערום אינו יוצא לחוץ להשתין, שתורח הוא לא ללבוש בגדה ולצאת לחוץ, ולכן הוא משתין בפני מיטתו, מסביר רשי. הדבר השני, הוא מזלזל בנטילת ידיים לסעודה, שכיוון שאינו נוטל את ידיו ואינו מנקה אותה מדברים מזוהמים ומאוסים שנגע בהם, שר הממונה על העניות שנבל שמו, מביאו לידי עניות. הדבר השלישי, ושאשתו כועסת עליו מאוד עד כדי כך שמקללתו בפניו. מבארת הגמרא את הדבר הראשון המביא לידי עניות על מה שאמרו המשתין מים בפני מיטתו, ערום בא לידי עניות, אמר רבא לא אמרן, לא נאמר דבר זה, אלא דמדעדא רפי לפוריה. כשמחזיר פניו כלפי מיטתו ומשתין, שאז יש בזה מיוס, ודבר זה גורם לעניות, אבל לברי, אם משתין ופניו כלפי חוץ להתלנבה, אין לחוש לעניות מפני שהכילוח ניתז למרחוק, ואין מיטתו נמסת בכך. ואפילו באופן דמעד הרפ לפוריה, גם כשמחזיר פניו למיטתו, נמי לא אמרן, גם כן לא אמרנו שדבר זה מביא לידי עניות, אלא אם משתין לאר, המשתין לארץ, אבל אם משתין במענה בכלי, להתלנבה אין לחוש לעניות מפני שאין בזה מיוס. מבארת הגמרא את הדבר השני שמביא לידי עניות על מה שאמרו, מזלזל בנטילת ידיים, בא לידי עניות, אמר רבא לא אמרן. לא נאמר דבר זה, אלא דלא משה ידה כלל. כשלא רחץ ידיו כלל, אבל משה ולא משה, אבל אם רחץ ולא רחץ, כלומר שלא רחץ ידיו בריבוי מים, ולא שפשפם זו בזו, אלא שנטל ידיו מרביעית מים מצומצמת, שרביעית הלוג הוא השיעור המועט ביותר לנטילת ידיים, כמבואר במשנה במסכת ידיים. ליתלן בא אין לחוש לעניות מפני שאף שלא הידר, ליטול ידיו בריבוי מים יצא ידי חובת נטילה. אבל הגמרא דוחה את דברי רבא ואומרת ולאו מילתא, דבר זה שאמר רבא אינו נכון. דאמר רב חסדא, אנא משה מלוא חופני מאיה, אני רחצתי את מלוא חופני במים, ובשכר זה יהבו לי מלוא חופני את טיבותה, נתנו לי מן השמיים מלוא חופני עם טובה מידה כנגד מידה, ולמדנו מכך שנוטל ידיו בשיעור מצומצם של רביעית מים, אינו זוכה לעושר, אלא מצמצמים לו את פרנסתו ובא לידי עניות, וזה שלא כדברי רבא שאמר שאינו בא לידי כך, לעניות. הדבר השלישי שמביא לידי עניות, שאשתו כועסת עליו מאוד עד כדי כך שמקללתו בפניו, אמר רבא כללה זו מביאתו לידי עניות, שכאשר היא מקללת אותו על עסקי תכשיטיה שאינו רוצה לקנות את התכשיטים, אני מי ליהודי איטלי ולא אביד, ודברים אלו אינם אלא אם יש לו ממון ואינו קונה לתכשיטים, וגורם לצער רב עד שמקללת אותו, וכשהיא רואה שכך היא הנהגת בעלה כלפיה, אף היא מתרשלת בשמירת נכסיו, ומביאתו לידי עניות. עוד מפרש המאירי על פי הגמרא במסכת חולין בדף דף עמוד ב', שלעולם יכבד אדם את אשתו ובניו ביותר מכדי יכולתו מפני שהם תלויים בו, והוא תלוי במי שאמר והיה העולם, ולכן הוא מרחם על מי שתלוי בו, מידה כנגד מידה, אף הקדוש ברוך הוא מרחם עליו. מבארת הגמרא פסוק מתוכחה אחרת, שאף היא עוסקת בחטאי עריות. נאמר בתוכחת הנביא על בנות ציון הנשואות, שנהגו להלך שלא בצניות ונתכוונו בכך להזנות את בחורי ישראל. ספר ישעיה פרק ג' פסוק ט"ז, ויאמר השם יען כי גבו בנות ציון ותלכנה נטויות גרון, ומשקרות עיניים הלוך ותפוף תלכנה וברגליהן תעקסנה. דרש רב הבריידר הבעילה עם העיד הכתיב, מהו הביור הכתוב הנאמר בתוכחת הנביא לבנות ישראל על אופן הליכתן? ויאמר השם יען כי גבו בנות ציון וכי איזה חטא יש בכך שגבו? החטא היה שהיו מהלכות בקומה זקופה, כלומר שהיו הולכות באופן שיהיה נראה כאילו הן גבוהות. והנאמר בהמשך הפסוק ותלכנה נטויות גרון ביורו שהיו מהלכות עקב בצד גודל, כלומר שהלכו בנחת כדרך ההולכים בגרון נטוי שמכיוון שאינן רואים את רגליהן, נזהרים ללכת בנחת והלכו כך כדי שיהיו מסתכלים בהם, ונאמר בהמשך הפסוק ומשקרות עיניים פירושו, דאבה שהיו בנות ישראל, מלען כוכלה לעיניו ומרמזן, ממלות עיניהם כחול ומרמזות לבחורים. ונאמר שם, הלוך ותפוף פירושו שהיו מהלכות ארוכה בצד קצרה, אישה גבוהה הייתה מהלכת בצד אישה נמוכה כדי שתראה הגבוהה כאילו היא צפה על ראש חברתה, ודבר זה נויו לה. עוד נאמר בפסוק וברגליהן תעקסנה. אמר רב יצחק ואי רבי עמי, מבית מדרשו של רבי עמי מלמד שמטילות בוסם של מור ואפרסמון בתוך מין עליהן, ומהלכות בשוקי ירושלים וכיוון שמגיעות אצל בחורי ישראל בועטות עם נעליהן בקרקע ומתיזות מהבוסם עליהם, ומכניסות בהם יצר הרע שיבער בהם כערס בחאוס, כערס של נחש כאוס. עכשיו מבארת הגמרא את עונשם של בנות ציון המבואר שם בפסוק, והיה תחת בוסם מק יהיה, ותחת חגורה נקפה, ותחת מעשה מקשה כורחה, ותחת תגיל מחגורת סק כי תחת יופי. מהי פורענותיהם, שואלת הגמרא, מהי העונשם של בנות ציון? משיבה הגמרא, כדדריש רבא ברולה את הפסוק הנזכר, המפרט את הפורענות העתידה לבוא על החטאים שלהם. והיה תחת בושם מה כי יהיה פירושו, שבשרן במקום שהיו מתבשמות בו, נעשה נמקים נמקים, נרכב ונמס, ותחת חגורה נקפה פירושו, שמקום שהיו חגורות בצלצול, בחגורה נאה נעשה נקפים נקפים, חבורות חבורות, ותחת מעשה מקשה כורחה פירושו, שמקום שהיו מתקשטות בו, שערות ראשן שהיו מסרקות ומפרקסות אותן, נעשה קרחים קרחים, קרחות, והוא דבר מגונה ומאוס. ותחת תגיל, מחגורת, סק פירושו, פתחים המביאים לידי גילה, דהיינו אותו מקום, יהיו למחגורת סק, יהיו חגורות סק על מותניהם, והנביא מסיים, כי תחת יופי, כי כל דברים מכוערים אלו יבואו לך, תחת יופייך שהיית מתגאה בו. אמר רבה, היינו דאם ריינשי, זהו שאומרים בני אדם משל לדבר כאין זה, חילופי שופרה קיבה, את היופי החליפו פצעים מלאים ליחה. בבארת הגמרא עונש נוסף שהוזכר בדברי הנביא ישעיה, וסיפח השם קודקוד בנות ציון והשם פתיהן יערה. וסיפח השם קודקוד בנות ציון, אמר רבי יוסי ברב חנינה, מלמד שפרחה בהם צרת. כיצד למדנו זאת? כתיב אחה, כאן נאמר וסיפח וכתיב אתם לגבי מצורה. ספר ויקרא פרק י' פסוק נ"ו, לסט ולספחת, שהם מראות נגעים של צרת, למדנו מכך שבסיפח שנאמר לגבי בנות ציון, עונש צרת הוא. עונש נוסף שהוזכר בפסוק והשם פתיהן יהרה, פתיהן הוא מלשון פתחיהן, וכוונת הכתוב לאותו מקום שבאישה. נחלקו רב ושמואל בביאורו, אחד אמר יהרה הוא מלשון שפיכה, ולמדנו מכך שנשפחו מהן דמי זיווה כקיתון, ככלי שנשפחים ממנו מים רבים. אחד אמר שיערה הוא מלשון יער, שעונשם היה שנעשה פתחן כיער, נתמלו שיער באותו מקום ונמסו לתשמיש. וערת הגמרא את חטאיהם של אנשי ירושלים בזמן החורבן. אמר רב יהודה, אמר רב, אנשי ירושלים אנשי שחץ היו. היו אנשים גסי רוח המדברים בלשון גאווה וברמזים. מסביר הבן יהוידע, נקראו אנשי שחץ מפני שאף שהיו עוסקים בזנות, מחמת גאוותם היו מקפידים שלא ידברו עליהם דברי גנאי בפני בני אדם, וגם המדבר בעצמו היה שואל באופן שיהיה נראה שהוא אדם כשר, ולכן דיברו ברמזים וכוונתם הייתה לרעה. אדם אומר לחברו, במה סעדת היום? וכוונתו היה לשאול, במה שימשת מיטתך היום? האם בפת המעילה שנלוש היטב, או בפת שאינה המעילה שלא נלוש הכל צורכה, כלומר בבעולה או בבטולה? האם ביין גורדלי שהוא לבן, או ביין חרדלי שהוא שחור, כלומר אישה שחורה או לבנה? במיסב מיטה שהם מסובים עליה בשעת אכילה רחב, או במיסב קצר, כלומר באישה שמנה או כחושה? בחבר טוב או בחבר רע, כלומר באישה טובת מראה או לא? אמר רב חסדא, וכולן בכל השאלות הללו כוונתם הייתה לזנות. עכשיו מביאה הגמרא מאמר במעלת ירושלים קודם החורבן. אמר רחבה, אמר רב יהודה בשמו של רב יהודה, עצי הסקה שבירושלים של קינמון היו, ובשעה שהיו מסיקין מהם את התנור היה ריחן נודף בכל ארץ ישראל, ומשחרבה ירושלים נגנזו ולא נשתייר מעיצים אלו לחתיכה קטנה כסעורה, ומשתקח בגזי דצמצמה היא מלכתה, והיא נמצאת באוצרותיה של צמצמה היא המלכה. רש"י אומר שכך שמה, והמהרש"א מבאר שהכוונה שהיה עץ זה נמצא באוצר המלוכה והיו מקשטים בו את המלכה ולא היו משתמשים בו לדבר אחר. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף סמך ב' במסכת שבת עם הצגת שש שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם חייבים על יציאה בטבעת שיש בה חותם? שאלה שנייה, מדוע לרבי מאיר אם מצא אישה תפילין בשוק היא יכולה ללובשם ולהכניסם? שאלה שלישית, מניין שהותר דבר זה כדרך לבישה ולא משום שהוא הוצאה כלאחר יד? התשובה בתוספות. שאלה רביעית, מדוע כשהולכת האישה בטבעת האיש לא ייחשב שלא כדרך הוצאה ותיפטר? שאלה חמישית, האם מותרת אישה לצאת בצלוחית של שמן הפרסמון? השאלה האחרונה על דף סמך ב', אילו ג' דברים מביאים את האדם לידי עניות? אלה הם השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא הגדולה היום הזה בדף סמך ב' במסכת שבת. וכעת אל פנינתנו, שונה הלכות. בשונה הלכות אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. הקמיינים היו מכוסים באור, מותר להיכנס בהם לבית הכיסא, ואם לאו אסור. אם רוצה להיכנס לבית הכיסא לעשות צרכיו או להשתין, אפילו אין בית הכיסא קבוע, חולץ את התפילין בריחוק 400, ויש אומרים שחולצן אפילו בלא צרכה וטוב להחמיר. שין של תפילין, והוא שיהיה באור של ראש צורת שין מימין ומשמאל, הלכה למשה מסיני. יכניס הרצועה תוך המעברתה ויעשה קשר כמין דלת של ראש וכמין יוד בשל יד, להשלים אותיות שין דלת יוד עם השין שבשל ראש. קשר של תפילין הוא הלכה למשה מסיני. לא יצא האיש בשבת במחת התחובה לו בבגדו, אפילו אם אינו אומן. בין נקובה בין שאינה נקובה, ואם יצא בנקובה חייב ושאינה נקובה פטור, ויש אומרים בהפך. ויש שיחריעו הכל לפי הזמן, אם דרכם לצאת כך ביום חול ולא אבי תכשיט. אבי דרך הוצאתו בכך וחייב, ואם דרך הוצאתו בכך בחול פטור אבל אסור משום שאינו תכשיט. ואם רוב העולם אין דרכם להוציא בכך, אף על פי שאנשי מקום אחד מוציאים בכך, פטור אבל אסור, ואם הוציאה בידו, חייב בכל עניין בין איש בין אישה, בין נקובה בין שאין נקובה. לא ייצא האיש בטבעת שאין עליה חותם, ואם יצא חייב, ואם יש עליה חותם, לרשי פטור אבל אסור מדרבנן. רבינו תם ולרמב"ם מותר דיינו תכשיט אלא לאיש, וכל זה כשהוציאה, ואם מונחת על אצבעו, אבל אם הוציאה בידו ממש, אפילו יש עליה חותם, חייב לכולי עלמא. בזמננו שדרך האנשים לצאת ביום חול בטבעת שאין עליה חותם, אם כן הוא בכלל תכשיט והיוצא בפטור אבל אסור, ויש מתירים, ויש מי שאומר שבעל נפש יחוש לעצמו שלא לצאת בטבעת כלל. מותר לצאת בשבת לבוש בסק ועירייה, כלומר בגדים גסים אפילו שלא מפני הגשמים. המוצא תפילין בשבת בביזיון במקום שאין משתמרים, אם יש בהם רצועות שבכך ניכר שהם תפילין ולא קמאות והן קשורות, כלומר שבראש יש קשר של ראש וביד יש קשר של יד, מתוקנים כראוי לפי מידתו כדי שיוכל ללובשן, מכניסם זוג זוג דרך לבישה עד שיכניסם כולם. ובזמננו אין מצוי לעשות קמאה כעין התפילין, ועל כן אפילו באילו שאין להם רצועות צריך על כל פנים לשומרם ולהחשיך עליהם, ואם אינם קשורות צריך להמתין עד שתחשך ולהביאם. יש אומרים שאישה המוצאת תפילין אסורה להכניסם בשבת אף דרך מלבוש, ויש חולקים. בדברי סופרים יש לברך אחר כל מה שיוכל ואחר כל מה שישתה, אבל על הריח אין מברכים לאחריו. טענו כשיש בו שמחה אסור לאחר החורבן בית המקדש, ושאין בו שמחה מותר. צריך להיזהר בנטילת ידיים, שכל המזלזל בנטילת ידיים בא לידי עניות, ולפיכך אף על פי ששיעורם ברביעית יוסיף ליטול בשפע. אמר רב חסדא, אנא משאי מלוא חופני מיה, אני נטלתי מלוא חופני מים, ויהבו לי מלוא חופני טיבותה. נתנו לי מן השמיים מלוא חופניים טובה. זהו שונה הלכות שלנו, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם משנה יומית. במשנה היומית אוחזים אנו בסדר זרעים, מסכת שביעית, פרק רביעי, משנה ה'. המבקיע בזית, הקוצץ מאילן הזית בשביעית, גזרי עיצים להסקה וכדומה, לא יחפה ובאפר לא יחסה את מקום הביקוע שבזית באפר, מפני שהאפר משביח את האילן ונמצא מתקן את האילן בשביעית. וכבר הזכרנו בתחילת המסכת שכל עבודה שיש בה משום תיקון האילן והשבחתו אסורה היא בשביעית, אבל מחסהו את הביקוע באבנים או בקש כדי לשמור עליו שלא ייבש, שכל עבודה שאינה אלא לקיום האילן מותרת בשביעית. וכן הקוצץ קורות שקמה, אילן השקמה וענפה וקרויים קורות, לפי שהם משמשים קורות לבניין. באה המשנה ללמד שהקוצץ בשביעית קורות שקמה לא יחפהו באפר, מפני שהוא משביח את האילן, אבל מחסהו באבנים או בקש שלא ייבש. אין קוצצים בתולת שקמה בשביעית, אילן השקמה שעדיין לא נקצץ, נקרא בתולת השקמה. באה המשנה ללמד שאסור לקצוץ בתולת השקמה בשביעית, מפני שהיא עבודה, הקציצה היא עבודת האילן המועילה להשבחת השקמה, של ידי כך היא מגדלת קורות עבות וארוכות הטובות לבניין. רבי יהודה אומר, כדרכה אסור, כדרך שרגילים לקוצצה והיינו 10 טפחים ומטה, אסור לקוצצה בשביעית, שהואיל והיא מתפתחת בכך הרי זו כאין זמירה בגפנים, אלא או מגביה 10 טפחים, כלומר שקוצצה למעלה מ10 טפחים, או גומם מעל הארץ, קורט את כל גזעה מעל הארץ ואינו משייר כלום, שכיוון שאין דרך קציצתה בכך, מותרת היא בשביעית. מסכת שביעית פרק ד' משנה ו', המזנב בגפנים, החותך קצות הזמורות של הגפנים והקוצץ קנים שבאגם. רבי יוסי הגלילי אומר, ירחיק טפח מן הקרקע, כלומר שלא יקצוץ בשביעית סמוך לקרקע, בשיעור טפח, לפי שהוא נראה כזומר וכמתקן את הקרקע לזריעה, אלא יקצוץ למעלה מטפח מעל הארץ. רבי עקיבא אומר, קוצץ כדרכו, אינו צריך להרחיק טפח שאין בזה משום תיקון האילן או הקרקע, ואינו נראה כזומר, ואף מותר לו להשתמש בכלי עבודה רגילים, כגון בקרדום ובמגל ובמגירה, זה מסור, וכל מה שירצה. אילן שנפשח, שנסדק, קושרים אותו בשביעית, לא שיעלה, לא שיבריא האילן ויתחרה, אלא שלא יוסיף להיסדק. מסכת שביעית פרק ד' משנה ז', ממתי אוכלים פירות האילן בשביעית, ממתי ראויים הפירות לאכילה שיהיה מותר לאוכלם בשביעית, הפגים, התאנים, הרכות, מי שיזריך ומי שיעדים הוא אוכל בהם פיתו בשדה, שכך רגילים לאוכלם, אכילת הרעי בשדה, אף שעדיין אינם בשנים כל צורכם. ביחלו, התחילו להתבשל, כונס לתוך ביתו, רשאי הוא ללקט ולהביאם לביתו וכן כיוצא בהם. בשער שני שבוע חייב במעשרות משהבחילו התיינים, בשער שש השנים של מחזור השמיטה. והם חייבות במעשרות, אבל בשביעית אין מעשר נועה כלל. מסכת שביעית פרק ד' משנה ח', הבוסר, הענבים הרכים שטרם בשלו כל צורכם אבל גדלו כבר כפול הלבן, מי שהביא מים, כלומר מי שיוצא ממנו מיץ כשהוא נשחט, אוכל בו פיתו בשדה, שכן נוהגים העובדים בשדה ללפת בו את פיתם, הביש, דהיינו הפשיל כל צורכו, וסימנו כשהחרצנים נראים מתוך הקליפה, כונס לתוך ביתו בוצר ענבים, וכונסם לביתו וכן כיוצא בו בשער שני שבוע, חייב במעשרות מי שהביש. הרמב"ם מפרש לשון הביש, שכל כך בשל עד שהוא קרוב להתאפש כשיניחוהו. מסכת שביעית פרק ד' משנה ט'. זיתים שיכניסו רביעית לסיעה שאפשר לסחוט מסיעה זיתים רביעית הלוג שמן. הסיעה היא 24 לוג, כ-13 ליטר בערך. פוצע ואוכל בשדה דרך הזיתים שמפצעים אותם לפני אכילתם כדי לרקחם ולמתקם, ודווקא לאכול מותר רועיל ונוהגים לאוכלם כך, אבל הסוך בשמנם אסור, שעדיין אינם רואים לשיחה ואין שכים בשביעית, אלא בדבר שדרכו לסוך. הכניסו חצי לוג לאחר שהבשילו יותר עד שאפשר לסחוט מסיעה זיתים חצי לוג שמן, קוטש וסך בשדה, קוטט את הזיתים ומוציא מהם קצת שמן, וסך בו בשדה שזיתים אלו ראויים כבר לשיחה מועטת שרגילים לסוך בשדה. הכניסו שליש, גדלו שליש גידולם, קוטש בשדה וכונס לתוך ביתו. ומה שנקטה המשנה קוטש בשדה זה לאו דווקא, והוא הדין בבית, אלא שכך נוהגים לקטוש קצת בשדה. וכן כיוצא בהם בשער שני שבוע בשש שנות השמיטה, חייבים במעשרות מי שהכניסו שליש, ושער כל פירות האילן, כעונתן למעשרות, כפי שיפורש לקמן במסכת מעשרות, כך עונתן לשביעית שהן אוכלים מהם בשביעית, עד שמגיעים לזמן חיובם במעשרות, שדווקא תיינים וענבים וזיתים מועיל ורגילים לאוכלם בשדה קודם בישולם, לפיכך התירו לאכול מהם בשדה בשביעית, קודם שיגיעו לעונת המעשרות, אבל שאר פירות אסור לאוכלם בשביעית, אלא מי שיגיעו לעונת המעשרות. מסכת שביעית פרק ד' משנה י', המשנה חותמת את הפרק הרביעי. מאימתי אין קוצצים האילן בשביעית מפני קדושת הפירות, בית שמאי אומרים כל האילן, כל אילן מאכל מי שיוציא פרי. בית הלל אומרים החרובין, מי שישלשלו, מי שיתחילו החרובים להכביד ולהתעלות כלפי מטה כאין שלשלאות, והגפנים, מי שיגרעו, מי שיעשו גרעינים, והזיתים, מי שינצו, מי שיעלו בהם הניצנים, ושאר כל אילן מאכל מי שיוציא פרי או עלים. וכל האילן כל אילן מאכל, כיוון שבא לעונת המעשרות כגון הענבים מי שהבישו, או הזיתים מי שהכניסו שליש, מותר לקוצצו בשביעית לעיצים, שאויל והפירות הבשילו כבר, אין בקציצת האילן משום הפסד הפירות. ומדובר כאן בחיגון שדמי האילן לעיצים מרובים מדמי פירותיו. כמה יהיה בזית ולא יקוצנו, אף בשאר כל השנים משום האיסור לקצץ אילני מאכל, רובע קו זיתים. והשיעור הזה אינו אלא בזית, לפי שהזית חשוב משאר האילנות, אבל אילן אחר אין איסור לקוצצו, אלא כשהוא טעון קו פירות. רבן שמעון מגמליאל אומר הכל לפי הזית. כל מה שהזית משובח יותר, איסור קציצתו אפילו בפחות מרוב הקו. ובא המשנה להשמיענו מה שאמרנו לאל בזית, מי שינצו, היינו, מי שיהיה באילן רוב הקו זיתים. עד כאן המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיה הענקית. את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי. י' ג' באייר תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה הגדולה. דף סמך ב' במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שישי. י' ד' באייר תשפ"א, פסח שני תשפ"א, ערב שבת קודש פרשת אמור. ונלמד כהרגלנו בסייעת הדשמיה הגדולה בערבי שבתות וימים טובים, שני דפים, מדפים סמך ג' וסמך ד' במסכת שבת. קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות ורפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, היא נותן התורה. חלכם לא ראית, חי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.